והננו בפרק למד בית. פסוק ח' התחלנו בפעם הקודמת, ויירא יעקב מאוד וייצר לו. הסברנו כן שיעקב אבינו נמצא במצב של נחיתות מוסרית, שבה הוא סובר שאסור לו להרוג את רבי מאיר. כן, מה שראינו פעם שעברה, שמה יהרוגו את אחרים, ויירא, מי שלא היה בשיעור הקודם לא יכול להבין למה התכוונתי, ויירא יעקב מאוד וייצר לו, ויחץ, מה? את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה, וזאת הייתה האסטרטגיה של ההשגחה במהלך כל הגלות כולה, שעם ישראל היה מפוזר בין האומות, כך שכאשר הייתה גזרה קשה באחת מן המדינות, אז האנשים שהיו במדינה אחרת ניצלו וגם קיבלו את הפליטים של המקום שבו הייתה הרדיפה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי שוב לארצך ונולדתך ותבע עמך. הוא מזכיר כאן שלוש מידות, אלוהי אבי אברהם זה מידת החסד, אלוהי אבי יצחק מידת הדין, השם זה מידת הרחמים או מידת האמת שהיא מידתו של יעקב. האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך ויטיבה עמך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. הערה מעניינת, הפסוק הזה קטונתי מכל החסדים ומכל האמת הוא הפסוק השמיני בפרשה. אם תעשו חשבון, תראו, תספרו מתחילת הפרשה, תראו שזה הפסוק השמיני. הפרשה שלנו, פרשת וישלח, היא הפרשה השמינית של ספר בראשית, בכלל של התורה. נכון? יוצא לפי זה שכאן אנחנו בשמינית שבשמינית. אמרו חכמים שתלמיד חכם צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית של גאווה. מסביר הגאון מווילנה, מהי השמינית שבשמינית של גאווה של תלמיד חכם? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. כן. הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים, ואתה אמרת היטב היטיב עמך ושמתי את זרעך ככל הים אשר לא יספר מרוב. אז אם כן, אנחנו רואים פה שהאופן שבו יעקב חושש שהוא יוקה, זה נקרא אם על בנים, פשט האימהות עם הבנים. כלומר, יעקב חושש מהשמדה. הוא חושש משואה. כן, זה בדיוק מה שקורה כל פעם שחוזרים לארץ ישראל. יש איזו התעוררות עמלקית שגורמת שיש סכנה של השמדה. ועל זה הוא אומר, פן יבוא ויקני אם על בנים. אבל ייתכן מאוד שיעקב גם מתכוון למשהו אחר, לחשיבה סימבולית. הרי יעקב ומשפחתו הם עם ישראל באותה שעה. אמנם משפחה קטנה, עם קטן, אבל המשפחה הזאת היא עם ישראל באותה השעה. ועם ישראל נמצא בסכנה של פן יבוא ויקני אם על בנים. אם כן, עם ישראל מתואר כאן בתור אם שהיא על בנים. איפה מצאנו את המוטיב הזה? מה? בשילוח הקן. כן, בשילוח הקן, התורה אומרת בפרשת כי תצא, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בדרך או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. לא תיקח האם על הבנים. שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, למען ייטב לך וארכת ימים. אם כן, הדימוי של כנסת ישראל הוא דימוי שם, של אם על בנים שנמצאת על הקן. אז מי האם ומי הבנים ומי הקן? מה זה הקן של עם ישראל? ארץ ישראל, כל הכבוד, יש לכם באמת חשיבה יצירתית. מי זה הבנים? עם ישראל, מי זה האם? השכינה. כן, השכינה, כלומר הנוכחות האלוהית בקרב עם ישראל, היא כאם. אם כן, יש לנו פה ציור יפה, אם, בנים, כן. שכינה, עם ישראל, ארץ ישראל. אז מה זה שילוח הכן? גלות השכינה. לשלח את האם, זה גלות השכינה. ובעקבות גלות השכינה, אז הבנים ניתנים בידי הצייד. הצייד יכול לקחת, כלומר, הוא משלח את האם, אבל את הבנים הוא לוקח. איפה מצאנו את הדימוי הזה? בנביאים כתוב מפורש, כה אמר השם, בדברי הנביא ישעיהו, כה אמר השם, איזה ספר כריתות עמכם אשר שלחתיה, או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו, הן בעוונותיכם נמכרתם ובפשעכם, שולחה עמכם. כי אנחנו רואים שהנביא משתמש באותו המוטיב שהם אם על בנים, ויותר יותר מזה, של שילוח הקן כדי לתאר את הגלות. מאיפה הנביא יודע את הדימוי הזה? שכנסת ישראל היא העומדת כאן בשילוח הקן, מאיפה הוא יודע את הפרשנות הזאת? מפה. כן, פן יבוא ויקני אם על בנים, זה אנחנו לומדים דבר מאוד חשוב, והוא שהטעמים של המצוות נמצאים כולם בסיפורים של האבות. הסיפורים של האבות הם הם השורשים של טעמי המצוות כולן. ברור? אגב, מזה אפשר ללמוד משהו מאוד חשוב, שבשילוח הקן יש שם תיאור של אופי הגלות. ונאמר שם שלח תשלח, ששולחים כמה פעמים. ומה מרוויחים מזה? כלומר, מכל גלות מרוויחים משהו. אפשר להרוויח או ביצים, או אפרוחים, או בנים, נכון? כן, אז כל פעם ששולחים את האם לגלות, כלומר שהשכינה מסתלקת מישראל, בסופו של דבר יש איזושהי יצירה שעם ישראל מרוויח ממנה, שזה הביצים, או האפרוחים, או הבנים. אומר הזוהר, מה עם הביצים? אלה בעלי מקרא. אלה שיודעים תנ"ך. מי זה האפרוחים? בעלי משנה. ומי הם הבנים? בעלי קבלה. אלה שיודעים את תורת הסוד. באמת זה מעניין מאוד שאנחנו רואים שכל פעם שגלינו, יצאנו עם אחד מהדברים האלה, כשיצאנו ממצרים. כן, ירדנו למצרים. יצאנו ממצרים עם התורה שבכתב, ביצים. ירדנו לבבל, יצאנו מבבל. עם מה? עם המשנה. המשנה והתלמוד הבבלי. ויצאנו מגלות אדום, מה הרווחנו? את הקבלה. כלומר, כל פעם אנחנו יוצאים עם איזשהו רווח, שימו לב שכל העולם הסיבולים האלה מקורו בהתנהגות הספונטנית של יעקב אבינו בשעה שהוא נמצא במצוקה של מלחמה. כן, בבקשה, אדוני. נכון. נכון, נכון. מזה אתה לומד שכנסת ישראל דומה לאם שנמצאת על גבי הבנים. אומר יעקב, אם כבר, עדיף לשלח את האם כדי שהבנים לא יוקו יחד עם האם. וילן שם בלילה ההוא. פסוק י' ד'. ויקח בידו, מנבא בידו מנחה לעשו אחיו, עזים 200 מותיישים, 20 רחלים, 200 ואלים 20, גבלים מניקות ובניהם 30, פרות 40 ופרים 10, אתונות 20 וערים 10. מה זה כל הסיפור הזה? הרי אם אמרנו שהצון של יעקב והבהמות של יעקב זה שורשי נשמות ישראל כפי שלמדנו בפרשות הקודמות, אז יוצא לפי זה שיש חלק מהנשמות של ישראל שנמסרות בידי עשיו. איך ייתכן? מה זה ההפקרה הזאת שיעקב נותן נשמות מישראל לעשיו? זה מזעזע, נכון? אבל בהיסטוריה זה קרה. קוראים לזה המיסיון. כן, זה הצייד שעשיו צד בפיו. כן, הרי ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו. בפה שלו הוא יודע לצוד את הנפשות של ישראל. ויש איזה ביטוי במאבק בין יעקב לעשיו, יש איזה שלבים שבהם יעקב יודע שהוא צריך לתת חלק מן החיות שלו למיסיון. לא פשוט הדבר הזה. כן? וייתן ביד עבדיו, עדר, עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו, יברו לפני ברווח תשימו בין עדר ובין עדר, ויצב את הראשון לאמור, כי יפגש לך עשיו אחי ושאל לך לאמור, למי אתה ואנה תלך ולמי אלי לפניך, ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה היא שלוחל, אדוני לעשיו, הנה גם הוא אחרינו, ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי העדרים לאמור, כדבר הזה דברון אל עשיו ומוצא אחרי מטובה, אמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר חפרי הפניו, במנחה הולכת לפניי, ואחריכן נראה פניו, אולי יישא פניי. כן. ולא כתוב מה? למה שהיא כתוב הישכם? אבל אני לא מבין אותך. כל הסיפור הזה קורה בלילה. אנחנו עדיין בלילה. כלומר, אי אפשר שיהיה כתוב שאדם הלך לישון ושהוא השכים חצי שעה אחרי שהוא הלך לישון. נכון? מה שמתרחש כאן מתרחש בלילה. מי אמר שהוא... אבל מי אמר שללון זה לישון? ללון זה לישון? לא יודע מאיפה לקחת את זה. מה? ללון זה לעבור את הלילה. מה? ללון זה להיות בלילה. אז אם כן, בואו שוב נתמודד לפסוק כף א' שהתחלנו לקרוא אותו לפני שעצרת אותי, ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר חפרה פניו, במנחה הולכת לפניי, ואחריכן נראה פניו, אולי יישא פניי. יש הרגשה מאוד לא נוחה כשאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, יש לנו הרגשה של יעקב, שיעקב עובד את עשיו עבודה דתית. נכון? המושג של מנחה. אמנם מנחה זה שי, כן? אבל בדרך כלל זה שי שנותנים אותו לאלוהות. דבר נוסף, פה יש ביטוי אולי החפרה פניו. החפרה, הכוונה לקנח, כן? או שאני אסיר את הכעס. המילה פנים בתנ"ך פירושו כעס. אבל בדרך כלל כשאנחנו רוצים לרצות את הפנים של מישהו, זה פני השם. אז יש איזה ביטויים אמביוולנטיים פה, דו משמעיים, שכביכול יש איזה מין עבודה רוחנית שיעקב מרגיש שאיזה מין פולחן שהוא צריך לקיים כלפי עשיו. ודאי שזה לא יכול להיות, כי הרי ודאי שיעקב לא עבד עבודה זרה, ודאי לא כלפי אחיו. אבל אף על פי כן, הביטויים הם אומרים פה משהו. מה זה אומר? זה אומר שיש ממד אלוהי נסתר בעשיו. אנחנו הרי יודעים שהאבות הן אין המרכבה. אברהם מרכבה למידת החסד, יצחק מרכבה למידת הדין, יעקב מרכבה למידת האמת. השאלה היא, האם גם אצל עשיו יש משהו מזה או לא? האם יש איזה ניצוץ של קדושה תמיר אצל עשיו? מה התשובה? שכן. הרי ראינו לפני כן, ויירא יעקב מאוד ויצר לו, ויירא שמה יהרג, ויצר לו שמה יהרוג הוא את רבי מאיר, שנמצא בתוך עשיו. כלומר, יש איזה ערך קדוש תמיר בתוך עשיו, שיעקב מרגיש שיעבוד מוסרי ורוחני אליו. וזה בעצם מה שעשה עשיו במהלך כל הגלות, כשהנצרות גנבה אורות מכנסת ישראל. הרי מאיפה בא כל העוצמה של הנצרות? מאיפה היה לה כוח לשעבד מיליוני ואולי מיליארדי נפשות? כן? זה בא מהכוח הזה של אורות גנובים שבאו מישראל ונעתקו ממקור החיים, ונמצאים במעמקי הקליפה הזאת. וזה בא לידי ביטוי כאן, באמירות של יעקב כלפי עשיו. עד כאן מובן? טוב, מה? האם זה במודע? מה אכפת לי? או שזה במודע או שזה לא במודע. אפשר לדעת את הדברים האלה. כן. ויקום בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, אגב, אולי כדי קצת לשכנע אתכם שאני צודק, תסתכלו בהמשך בפרק למד ג' פסוק י'. פרק למד ג' פסוק י'. מה נאמר שם? ויומר יעקב, אל נא אמנה מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצה לי. כן, ביטוי יותר מפורש מזה קשה למצוא. והרי יש פה בעיה. הרי יש לנו הלכה שאסור להסתכל בפניו של אדם רשע. הפנים של האדם הרשע, זה משפיע עליי לרעה. אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. ופתאום יעקב אומר לרשע, ראיתי פניך, כראות פני אלוהים, ותרצני. מה קרה לו? הוא שכח את ההלכה? כן? אם זה הפנים של אישה, אפשר להבין. תשתש, שר תשתש. אבל פנים, פני אלוהים, אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שהביטוי הזה של יעקב נאמר כלפי הניצוץ הקדוש שהוא ראה בתוך עשיו. ועל הניצוץ הקדוש הזה אמר, ראיתי פניך כראות פני אלוהים. ברור? ולניצוץ הקדוש הזה הוא כביכול גם עובד עבודה, נותן מנחה. טוב, בואו נחזור אחורה. בפרק למד ב', פסוק כף ג', ויקום בלילה הוא. ויקח את שתי נשיו, את שתי שפחותיו, את 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. זה שם מעניין, השם הזה יבוק. יבוק. יוד, בית, קוף. מה זה אומר? אמרו הדרשנים, ייחוד, ברכה, קדושה. טוב, ייחוד אני מבין. מה זה ייחוד? לאחד. אבל ברכה וקדושה, זה אני לא מבין. זה בדיוק, זה לייחד בשפה ישנה, לאחד בעברית מודרנית. בעברית מודרנית אומרים ייחוד, בעברית ישנה אומרים ייחוד. שאלת? אז זה ההפך, נכון, השפה משתנה. כן, אז, אבל ברכה וקדושה קשה לי להבין. כי ברכה וקדושה הם שני מושגים מנוגדים זה לזה בתכלית. איך כתוב? ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. נכון? ויברך ויקדש. אמרו חז"ל, ברכו במן. מה הייתה הברכה של המן? שביום שישי ירדה כמות כפולה של מן. אז מה זה ברכה? תוספת. ויקדש אותו במה קידשו שלא ירד מן בשבת. אז מה זה קדושה? זה ההפך של הברכה. זה ההיעדר. אז ברכה וקדושה הם מושגים אנטיתטיים. נכון? זה בעיה, לא? אגב, גם בתפילותינו אנחנו אומרים קדוש, קדוש, קדוש. אחרי זה ברוך, כבוד השם מקומו. קדושה וברכה, מנוגדים זה לזה. האמת היא שהשרפים והאופנים חלוקים בנושא הזה. השרפים אומרים, כן, הרי שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, ושתיים יחסי פניו, ושתיים יחסי רגליו, ושתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר קדוש, 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 השם צבאות. אז זה אומרים השרפים, שראה ישעיהו. ואילו יחזקאל הנביא, מה הוא ראה? הוא ראה את האופנים ואת חיות הקודש. ומה הם אמרו? ברוך כבוד השם ממקומו. אז אם כן, יש סתירה בין קדוש לבין ברוך. נכון? באמת, השרפים, יש להם בעיה עם זה. הם לא מצליחים להגיד את מה שהאופנים אומרים. והאופנים לא מצליחים להגיד מה שהשרפים אומרים. אבל מה? הם נותנים רשות זה לזה. כלומר, כל אחד יודע שיש לשני מקום, למרות שהוא לא מצליח להכיל אותו. אבל מי מסוגל להגיד גם קדוש וברוך? ישראל. כן? ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. מי כתב את זה? רבי יהודה הלוי, בהקדמתו לקדושה של יום הכיפורים שחרית. נכון? ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. כלומר, יש משהו מיוחד שעם ישראל מסוגל להגיד גם קדוש וגם ברוך. אז זה, מה זה אומר? זה אומר שהקדושה, שהברכה אינה אלא סוג של קדושה סמויה. ואז יוצא שיש איזו ידיעה פנימית לעם ישראל, שיש ייחוד בין הברכה לבין הקדושה. לכן יעקב מעביר את בניו ואת נשיו, את מעבר, ייחוד ברכה קדושה. מעבר, יבוק, כן. כן, כן, נכון. כתוב קידשו במן, שלא ירד מן.
אבל במושגים שלנו היום...
סליחה, את מביאה ראייה מהמושגים שלנו או ממה שכתוב בתורה?
אז לא הבנתי איך להשליך את זה.
במושגים שלנו, בגלל שאנחנו התרגלנו לחבר את הברכה עם הקדושה, לכן אנחנו רואים בקדושה גם את שפע החיים. בדיוק. אנחנו מייחדים ברכה וקדושה. מייחדים במובן של מייחדים, כי העברית משתנה, מותר לה. ואז ויעבור את מעבר יבוק. כלומר, זה ההתמודדות עם עשיו. כי אצל עשיו יש ניגוד בין החומר לבין הרוח, בין הקדושה לבין הברכה. ויעקב מתעלה מעל עשיו, וזה שהוא מעלה את, את, את הקבוצה שלו, את המשפחה שלו, לייחוד ברכה וקדושה. כן, בבקשה. בסדר. עכשיו, מתוך כך אפשר גם להבין את דבריו הנפלאים של הרב קוק בספר הקדוש אורות, נא להכיר, זהו הספר אורות, מת הרב קוק, כתוב כאן מפורש. במהדורת מוסד הרב קוק, עמוד סמך זין, פסקת תתוו שבאורות התחייה. כדי להבין את הפסקה שאני רוצה לקרוא לכם, פסקה קצרה יחסית, אני רוצה לשאול שאלה, האם זה טוב להזדקק לתרבות של הגויים או לא? תלוי במה. אם זה חוכמה או תורה, כלומר, אם זה תורה, אז לא לקחת. אם זה חוכמה, לקחת? לא. מי אומר לא? למה לא?
הנקודה שזה בתוך מגיע, זה נקודה לא טובה.
אז זה בא מנקודה לא טובה. אז אם כן, אתה אומר, אין מה לקחת מהגויים. כי הרי תורה ממילא אין אצלם, חוכמה יש אצלם, אבל לא טוב לקחת. אז אין מה לקחת מהגויים, ככה אתה אומר, נכון?
כן.
יש עוד הסבר, עוד דעה, עוד שיטה? מה? אם זה מתאים למשרד לוקחים, אם זה לא מתאים, לא לוקחים. איך אתה יודע מה מתאים? לפי המגמה האלוהית. וואו, זה מילים קשות מאוד בשבילי. בבקשה.
כשעם ישראל בארץ אפשר,
כשהוא בגלות אי אפשר, כן? אפשר לקחת.
אפשר לנקות.
אז מה אפשר לקחת תמיד?
כן,
הרמב"ם אומר בהקדמה לשמונה פרקים, ושמע האמת ממי שאמרה, לכן אפשר לקחת. נכון. נו, מה עוד? עוד דעה? טוב, אז תראו. בואו נראה מה שהרב קוק אומר. אני רוצה להגיד לכם שפה מה שאומר הרב קוק סותר את מה שהוא כתב במקום אחר בצעירותו. בצעירותו הרב קוק כתב בספר עניה שבזמן שעם ישראל נמצא בגאולה, הוא לא מזדקק לתרבות של הגויים. יש לו מספיק משלו. טוב לו עם עצמו, הוא מעיין הקודש, הוא מעיין החיים, הוא לא צריך את את התרבות של אומות העולם, את החוכמה של אומות העולם. זה מה שהרב קוק כתב בצעירותו. אבל בבגרותו הוא כתב את ההפך הגמור, וזה מה שאני רוצה לקרוא לכם עכשיו. כן? למה אני אומר את זה? יש אנשים שוכחים את זה, מסתמכים על דברי הרב קוק בצעירותו, ושכחו שהוא שינה את דעתו. בואו נראה מה נאמר כאן. כשכוח ישראל גדול, מה זה כשכוח ישראל גדול? הוא חזקים. ונשמתו, של מי? של עם ישראל. ונשמתו מאירה בקרבו, בהופעה. וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא. בקדושה, בייחוד ובברכה. מכירים את הביטוי הזה? מעבר? יבוק. הנה. אז אני חוזר על המשפט. כשכוח ישראל גדול ונשמתו מהירה בקרבו בהופעה וענפיו המעשיים מתוקנים בסידור מלא בקדושה, בייחוד ובברכה. במקדש וממשלה, בנבואה וחוכמה. מה יש הכל? במילים יותר פשוטות, כשהכל בסדר, אז ההתרחבות לצד החול. אתה מתרחב לצד של החול. עוד איכשהו אני יכול להבין את זה. כן, מה זה חול? מתמטיקה. אבל הוא מוסיף כאן, לעינוגי החושים. זה כבר מתחיל להיות מסוכן. זה מדרון חלקלק ומסובן. לעינוגי החושים הרוחניים. והגשמיים. לרגע אחד נשמנו, פתאום הוא, כן? לעינוגי החושים הרוחניים והגשמיים. להצצה חדירית. מה זה חדירית? חודרת. ופנימית. לתוך חייהם של המון עמים ולאומים שונים, למפעליהם וספריותיהם. שייקספיר, לאוצה. התגברות עוז החיים הטבעיים. מה זה? התגברות עוז החיים הטבעיים. ספורט. כל אלה. כל מה שרשמנו. טובים הם. ומסוגלים להרחיב את אור הטוב. והתחום ארוך הוא. י' בית מיל כמחנה ישראל כולו הכופל באמת את כל העולם באיכותו יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. למה הוא מתכוון? יש הלכה בשבת של איסורי תחומין. מה זה איסורי תחומין? אסור לצאת בשבת מן המקום. כן, אל יצא איש ממקומו ביום השבת. ביום השביעי. מה זה לצאת ממקומו? לצאת מחוץ לעיר. אסור בשבת לצאת מחוץ לעיר. לא משנה אם יש לך משהו בכיסים, אין לך משהו בכיסים, אסור לצאת מחוץ לעיר. כמה? אז יש מחלוקת בזה. לא מחלוקת. ההלכה השתנתה. מן התורה, האיסור הוא 12 מיל. שזה בערך כמה? 11 קילומטר וחצי. כלומר, מותר לצאת מן העיר לא יותר מ-11 קילומטר וחצי. אבל חכמים צמצמו את ההיתר הזה ל-2,000 אמה. כמה זה 2,000 אמה? 960 מטר. אסור לצאת יותר מ-960 מטר מחוץ לבית האחרון של העיר. אז נגיד בגוש דן זה כזה ענק, שעד שאדם מגיע אל קצה הגוש, אז היא כבר יצאה השבת. אבל בעיקרון זה העניין. למה חכמים צמצמו? זה השאלה, כן? זה כמו, יש תחום, ויש צמצום של התחום. התחום של 12 מיל, למדנו אותו בגלל שהוא ההיקף של מחנה ישראל. מחנה ישראל במדבר היה באורך של 12 מיל. אז זה, ועם ישראל, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, עם ישראל כולו, המחנה של עם ישראל, זה בעצם כולל את כל העולם כולו. אז כאילו שאמרו לך בשבת, אסור לך לצאת מן העולם, אבל בתוך העולם אתה יכול להישאר. אז זה מה שאומר כאן, התחום ארוך הוא. מתי? כשהכל בסדר. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה. כלומר, גלות. החל הצמצום להיות נטבע. זה מסוכן. החיים מסוכנים בזמן הגלות. כל עוז חילוני, חילוני הכוונה של חול, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו, עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניות. כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל, יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. כלומר, כשאתה בגלות, תיזהר, אל תוציא את האף מחוץ לגטו. גם לגטו הפיזי, גם לגטו המנטלי. אין, הגויים הפסיקו להיות קיימים, הטבע כבר לא קיים, שמחת החיים זה לא קיים. ראיתי בקונטרסים הראשונים שיצאו נגד תנועת החסידות. כשתנועת החסידות התחלה להתפשט והייתה ביקורת חריפה נגד החסידות, אז יש בחוברות קטנות שיצאו אז קונטרסים, יש תיאור ההתנהגות של החסידים ומה לא בסדר אצלם. אז מתארים איך שמתלבשים וכו' וכו'. והם, כך כתוב שם, הם זזר, הם קמים בבוקר ושמחים וטובי לב ומתהלכים אנה ואנה. יהודי שמח? מה פתאום? כן. מעשה בחתונה של תלמיד של מכון מאיר שהתקיימה בעיר הקודש בני ברק. והמשפחה של הקלה הייתה מבני ברק, מקום קדוש, הרי זה בארץ ישראל. ותלמידי מכון מאיר עשו מה שצריך, סמכו, רקדו וכו'. אחד ממשפחת הקלה, עיר הקודש בני ברק, אומר לאחד מתלמידי המכון, מעניין, מכון דהיר, גם יראת שמיים וגם שמחה. הם גם שמחים וגם יראי שמיים. חידוש. כן? אז זה מה שאומר כאן הרב. מאז שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעדקו רגלי האומה מבית חייה, החל הצמצום להיות נדבע. כל עוז חילוני עלול להיות לרועץ, כל יופי טבעי וחשקו עלול להפעיל את אור הקודש ותומת הערב הצניעות, כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים, כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות, וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. כלומר, הרב אומר, זה בסדר בזמן הגלות, להיות צער אופקים, להיות מצומצם, להקטין את מרחב החיים. זה מה שצריך לעשות בזמן הגלות, כי ברגע שאתה קצת יוצא החוצה, אתה מתבולל. נעשה שונאי ישראל, וכדומה. כן? אגב, פעם מישהו הוציא חוברת של ליקוט של כתבי הרב קוק. כן, ליקוט של כתבי הרב קוק. והוא חילק את זה לפי נושאים, ארץ ישראל, עם ישראל, תורה, כל מיני דברים כאלה. ובתחילת כל מדור, הוא הביא ציטוט של הרב קוק, כדי שמתאר את המהות של הליקוט שבא אחר כך. אז היה שם פרק על מחשבת ישראל. ובתחילת הפרק, ציטוט של הרב קוק. מה הציטוט? כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. סוף ציטוט. ונדן? זה נקרא להוציא משפט מהקשרו או לא? סופר להוציא. כן, הרב קוק אומר, מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, החל הצמצום להיות נדבע. נכון? וחלק מהצמצום זה שכל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. אז הדבר הזה נאמר בתור ירידה, בתור נפילה, נכון? מתוך הקשר של גלות. אחר כך אתה לוקח את המשפט הזה ואתה אומר, זה דעת הרב קוק על המחשבה הישראלית. שכל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראלים. כן, בבקשה. אתה אומר, יכול שאתה צודק, אני לא יודע. השאלה היא כזאת, עד מתי? האם צריך לחכות עד שהכל יהיה בסדר כדי לפתוח את השערים, או שזה דבר הדרגתי? מה אתה אומר? אתה שואל שאלה שנייה, ונגיד שזה כן הדרגתי, האם כל אחד יעשה דין לעצמו? שתי שאלות, נכון? אבל אני רוצה לעשות קודם כל בשאלה הראשונה. האם צריך לחכות עד שייבנה בית המקדש ותשוב הנבואה ויהיה סנהדרין וממשלה וכו' וכו', ורק אז ימותר להציץ לרגע אחד אל האוויר הצח של העולם, או שמה, מכיוון שהתהליך של הגאולה הוא הדרגתי, אז גם המרחב של הקודש הולך ומתפשט על ענייני החול באופן הדרגתי? זאת השאלה שאני שואל. היא שאלה לגיטימית? רגע, השאלה לגיטימית כן או לא? כן, תודה. מה דעתך? אז אתה כבר בשאלה השנייה. אבל בוא נחזור לשאלה הראשונה. האם זה צריך להיות הדרגתי או לא, לדעתך? הדרגתי. אז עכשיו, כדי לענות על השאלה הזאת, כדי לדעת מה דעת הרב קוק בנושא, יש לנו פתרון. אם רוצים לדעת מה דעת הרב קוק על איזשהו נושא, מה צריך לעשות? לקרוא את הרב קוק. אז בוא נראה מה הוא אומר. עד אשר יקיץ הקץ, שכל קורא בכוח, ארחיבי מקום ההולך, ויריעות משכנותייך, יתו אל תחסוכי, האריכי מטרייך, ותדותייך חזקי. כלומר, זה הציור פה זה של אוהל שנמתח, והולך ומתרחב. כי ימין ושמאל תפרוצי וזרעך, גויים יירש, וערים נשמות יושיבו. והתחום של 2,000 אמה, כמה זה 2,000 אמה? 960 מטר. והתחום של 2,000 אמה הקצר, הולך הוא ומתרחב רואים שזה הדרגתי, כמידת ישועתן של ישראל, שהולכת ואורה כמעה כמעה. כלומר, במקביל להתפתחות של הגאולה, יש גם התפתחות של מרחבי הקודש והחול. כלומר, יותר ויותר תחומים, שעד אז נחשבו כשייכים אל מחוץ הקודש, הולכים ונכללים תחת המטריה של הקודש. כן. יכול להיות אפילו גם, האם לגבי תחום שבת זה ישתנה? אינני חושב שהרב כן התכוון להגדרה הלכתית של שינוי הלכות תחום שבת.
אבל
אני יכול להגיד לך משהו הלכתי כן. כשהרב קוק עשה את מסע המושבות המפורסם, כשהוא היה ביפו, ואז הוא החליט לבקר בהתיישבות החדשה, החילונית של אותם הימים. כן, הגיע לזיכרון יעקב, לפוריה, לכל מיני מקומות, ואפילו לבש בגדי פועל באיזשהו מקום, והלהיב את הציבור וכו' וכו'. עשה שבת באחת המושבות. והגיע הזמן של ההבדלה. והרב קוק הוסיף מים ליין של ההבדלה. זה מי שמבין את המשמעות של המעשה הזה, אצל מקובל כמו הרב קוק, הוא רואה שזה פצצה מה שהוא עשה. כי הרי הבדלה זה כדי להבדיל. נכון? ומה המשקה שמכוון כנגד מידת הדין? היין. ומה המשקה שמכוון כנגד מידת החסד, שמבטל את ההבדלות? המים. ולכן בהבדלה, על פי הקבלה, לא מוסיפים מים לתוך היין. והוא הוסיף טיפת מים בתוך היין.
רק אז.
פעם אחת הוא עשה את זה בחייו. אבל זה מספיק, הרב קוק עושה עם טיפה אחת של מים של הרב קוק. כמה עולמי עולמות השתנו באותה שעה? כמה זרמים של מלאכים נטפו מן הקודש אל החול? כן, איזה יסודות של התפתחות האומנות אחר כך בעם ישראל יצאו מזה. כן? כלומר, זה משהו מדהים מה שקרה כאן. הוא הוסיף טיפת מים בתוך היין. כי הוא הרגיש את הצורך לטשטש במקצת את התחומים הכל כך נבדלים של הקודש והחול. מסוכן, נכון? אבל הוא עשה את זה.
אבל אנחנו יכולים להיות יותר
פתוחים
עכשיו?
בוודאי. כן, לכן באמת התחומים הולכים ומתפתחים. כן? אז יש מי שיאמר לך, תשמע, מדינה זה קדוש, זה אני מבין, יש מצווה. צבא זה קדוש, כי זה יש מצווה. אומנות, איפה יש מצווה? מי אמר שיש מצווה? אבל בצלאל, הוא בעצם נבחר כדי להביא השראת השכינה בישראל, בגלל שהוא ידע את הסוד של האומנות. נכון? כן. מה? אני איפה קראתי? באורות. באורות התחייה. איזה פסקה? תדבב. בעמוד סמך זין. אבל את כל זה אני אמרתי מקודם. כן.
שתי שאלות. כשהגרה עוד את תלמידים לחוכמות, על השוגש
של הגאולה? כשהגרה עודד את תלמידיו לעסוק בחוכמות, האם זה מפני שהוא הרגיש את הגאולה? אני חושב שכן. כי הרי בספר כל התור, שנכתב על ידי תלמידיו של הגר"א, הם אומרים שההתפשטות של לימודי החול זה חלק מתהליך הגאולה.
ושאלה שנייה לרמב״ם.
הרמב״ם. מה הבעיה של הרמב״ם? אבל הרמב״ם לא היה בגלות. לא. טכנית הוא היה במצרים וזה, אבל הוא, רואים שהוא למעלה מזה. הוא הרבה הרבה למעלה מהגלות. כן? רואים את זה מסגנון הכתיבה שלו. טוב, אז כל זה היה כדי להבין מה זה מעבר יבוק. ייחוד, ברכה וקדושה. כן, אדוני?
לימודי החול זה דווקא מחוכמות הגויים?
לימודי החול, האם זה דווקא מחוכמות הגויים? לאו דווקא, אבל הם הרבה יותר טובים מאיתנו בזה. כלומר, לימודי החול, מה שנקרא חוכמות, אנחנו רואים שהגויים פיתחו את זה הרבה יותר טוב מעם ישראל מסיבה פשוטה. כיוון שעם ישראל הוא עם קדוש, אז זה תעסוק הרבה בקודש. וברגע שאתה מתעסק הרבה בתחום מסוים, זה על חשבון התחום השני. ולכן יותר טוב לקחת את החול מהגויים מאשר מהיהודים. ולכן כל היהודים שיש להם פרסי נובל, ואנחנו מתגאים בזה, יש להם פרסי נובל בחוכמות הגויים. נכון? טוב, ויקחם. כן, בבקשה.
למה צריך לכתוב הוא?
איפה? בויקום בלילה הוא? לזה אתה מתכוון? כן, זה באמת, יש פה רמז על פי הסוד. היה צריך לכתוב, ויקום בלילה. מה זה הוא? כן? הוא הכוונה שהוא בעצמו עשה את העבודה, אבל יותר פשוט לומר שהוא זה רמז לשכינה. כן, כתוב, וישכב עמה בלילה הוא, ששכינה הייתה עמו. כן. ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. כן. כי זה בדיוק מה שהוא צריך ללמוד לעשות בארץ ישראל. זה מה שהסברתי. הוא עכשיו מתמודד עם עשיו. עשיו מבדיל בין הברכה לקדושה. זה החולשה הדתית של עשיו. שאתה צריך לבחור או בברכה או בקדושה. או שאתה אוכל או שאתה קדוש. כן? אצלנו אנחנו אוכלים ביום הקודש. נכון? אז זה המעלה שהמשפחה של יעקב הולכת לקנות בארץ ישראל. לעבור את מעבר יבוק. להגיע לייחוד ברכה וקדושה. ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו. מה פירוש הביטוי לבדו? ברור שלא ייתכן לפרש את המילה לבדו כמו בעברית מודרנית. הנה. דוגמה להתפתחות העברית. בעברית מודרנית, לבדו, הכוונה לבד. כלומר, בודד. כמו שכתוב, איכה ישבה בדד, העיר רבת ים. מסכנה, אף אחד לא איתה. זה נקרא בדד. אבל אם לבדו פירושו בודד, אז איך ויאבק איש עמו? אז הוא לא לבד. מה? יפה. לבד במשפחה ונשאר עם עוד מישהו. כלומר, הביטוי לבדו, פירושו, להישאר עם מישהו אחרי שאחרים הלכו. מעניין? זאת המשמעות של לבדו. ויוותר יעקב לבדו, אחרי שכולם הלכו, הוא נשאר עם מישהו. כן, בבקשה. אתה אומר ככה, ויוותר יעקב לבדו. ואז הגיע איש. זה לא כתוב שהגיע. לא כתוב ויבוא איש. אם הכתוב ויבוא איש, הייתי מבין. אבל כתוב ויאבק איש עמו, משמע שיש איש עמו. איפה אגב האיש הזה? עמו. אז מי זה האיש שעמו? זהו עצמו. כלומר, בתוך יעקב יש מאבק. ויאבק איש עמו. מה? הוא לא לבד. הוא לבדו. ולבדו, הכוונה שהוא כל כך מחובר אל עצמו, שיש לו בתוכו מאבק. זה בדיוק כמו שמצאנו, ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם, לבדו. מה זה לבדו? זכר ונקבה. כן? הרי כתוב, זכר ונקבה ברא אותם. אם כן, האדם הראשון היה לבדו, כי הוא היה גם זכר וגם נקבה. אז הוא היה מחובר עם עצמו. מלשון, לבוד. דבר, עץ לבוד זה חתיכות עץ דבוקות זו לזו. או החומר הנקרא לבד. מה זה לבד? זה חתיכות צמר דבוקות זו לזו. נכון? אז לא טוב להיות אדם לבדו, לא טוב שאדם דבוק אל עצמו. ויוותר יעקב דבוק אל עצמו. ואז יש לו מאבק פנימי עם עצמו. כן, בבקשה. וכן, זה משמעות של הביטוי, אין עוד מלבדו. או אם תרצה, הפסוק היותר חריף בספר ישעיהו. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. לבדו עם מי? זה השאלה, כן? הנביא אומר לנו שיבוא יום שהאלילים כליל יחלוף, ונשגב השם לבדו עם מי? עם האדם, עם ישראל. כן? ישראל, האדם. כלומר, בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם יהיה לבד. ומי לא יהיה? אלוהים לא יהיה. הרי איך כתוב? רגע, אני רוצה להסביר. יש פסוק בספר תהילים, פרק פדלת. כי שמש ומגן, השם אלוהים. נכון? יש פסוק כזה? אם אני אומר, זה לא רק מה שאני אומר, זה גם שזאת האמת. כן? אתה יכול לבדוק, הנה, אתה רוצה, יש פה תהילים. אתה רוצה לבדוק. כי שמש ומגן, השם אלוהים. אז בואו נראה את הדימוי. למה משמשת השמש? השמש זה מחמם, לזה גם מאיר. חום ואור זה דברים טובים, לא? תלוי. מחום אפשר להישרף? מאור אפשר להסתנבר? אז זה לא כל כך פשוט, צריך לסנן את זה. נכון, יש חום, יש אור, זה טוב, אבל צריך גם לסנן. איך מסננים? יש מגן. קרם שיזוף, שמשייה, נכון? כל מיני דברים שמסננים את האור של השמש. אז כי שמש הוא מגן, יש שמש, יש גם מגן. השם, אלוהים. המפגש הישיר עם השם, נפלא, אז זה מסוכן. נכון? זה מסוכן מאוד. אפשר להיבלע בתוך האלוהות, אפשר להישרף, אפשר להסתנבר. אפשר להשתבש לגמרי מהמפגש עם האלוהות. לכן מה עשה הקדוש ברוך הוא כדי להציל אותנו מהמפגש עם השם? הניח בינו לבין האדם את אלוהים. נכון? כמו שבין השמש לבין האדם יש מגן, כך בין השם לבין האדם יש אלוהים. אז זה אלוהים? הטבע. כלומר, יש מסכים מנטליים וטבעיים שמבדילים בינינו לבין האלוהות. מצוין, ברוך השם, ככה אנחנו מתקיימים. אנחנו מתהלכים בעולם מתוך תחושה של אפילו היעדר אלוהים. אפשר להתהלך בעולם ולהיות אתאיסט, ולחשוב שאין מי שאמר והיה העולם. נפלא, מה?
בגלל שיש אלוהים, אנשים אומרים שאין אלוהים.
נכון, בגלל שיש אלוהים במובן התנ"כי, אנשים אומרים שאין אלוהים במובן המודרני. עוד פעם התפתחות של השפה העברית, שהמילה אלוהים שינתה משמעות, שבתנ"ך אלוהים פירושו המסכים המנטליים המבדילים אותי מן האלוהות, ואילו בעברית מודרנית שאומרים אלוהים מתכוונים לקדוש ברוך הוא. בסדר? אז עכשיו, אם כן, מה אומר לנו הכתוב? ונשגב השם לבדו. לבדו בלי אלוהים, ועם האדם. מובן? אז גם פה, כן? ויוותר יעקב לבדו, בלי כל העם, אבל הוא נשאר עם האיש שאימו. ומי זה האיש הזה שאימו? זה נצטרך ללמוד. כן, מה אתה רוצה? למה אתה שואל את זה עכשיו? לא, זה לא קשור לנושא, אנחנו מביאים עכשיו את הפסוקים. אני מביא פסוקים אחרים רק במידה, והם משרתים את המגמה שלי בשיעור. אבל אני לא מתכוון לפרש פסוק שלא הבאתי אותו ושלא ישר את המגמה שלי בשיעור. בסדר? טוב, כן, בבקשה. נכון. אותו דבר, אלוהים זה אדון הכל. אדון הכל זה מסך. כי הקדוש ברוך הוא לא... לא, מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? מה פתאום? לא, פשוט אני מנסה להטיש עד שנוכל גם בעצמי להגיד משהו. אדון הכל, פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא פועל עליי כאדון, שזה כבר מסך. מסך הסמכות. כלומר, במושג של אדון הכל, אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא בתור מה ש... בטעות מכנים כוח עליון. כוח עליון הכוונה יותר חזק מכולם. זה לא שם הוויה. מובן? זה תפיסה אימתנית. כלומר, יש אנשים שאומרים ככה. תראה, יש בעולם כל מיני כוחות. והכוחות האלה מנוהלים על ידי כוחות. והכוחות המנוהלים על ידי כוחות, בסופו של דבר יש כוח עליון. אז זה פנתאיסטי. זה בעצם בא לשים את, זה בא לשים את אלוהים, את הקדוש ברוך הוא, יותר נכון, בתור בוס אימתני, שאני מוכרח לעשות מה שהוא אומר. מובן? מה שאין כן שם הוויה, שהוא מי שמהווה הכל. ברור, זה מידת הרחמים. אז זה בדיוק זה, כי הטבע בדיוק מתנהג כמו אדון הכל. הטבע זה הקדוש ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא בתור אדון הכל. בתור מי שמפעיל חוקה של פלדה שאי אפשר להימלט ממנה. בסדר? מה? בבקשה. אני עוד לא יודע. אני עוד מעט יודע. אני בינתיים בלבדו. כן, אני עדיין בשליש הראשון של הפסוק. ויוותר יעקב לבדו. כן, בבקשה.
הרב, שם הוויה הוא לא גם אחד בהופעות השם?
האם שם הוויה הוא הופעה של השם, אתה שואל. הוויה פירושו השם, או השם זה הוויה, לא?
אפשר להגיד, הופעה של הדבר שאני לא יודע, שאי אפשר להגיד.
זו. שם הוויה הוא הופעה של האינסוף.
דבר שאפשר להגיד?
ואל תגיד הדבר. שאלה אינסוף.
שאלה
אינסוף. כן, בסדר. דיברנו על זה כשלמנו שמות פרק למד ג' שם. כן. כן. נאמר ככה, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, יהיה מצב כזה של מפגש פנים אל פנים בין האדם לבין הבורא, בלי שזה יחלה את הנברא. כלומר, המצב הזה שבו המפגש שלי עם האלוהות עלול לחלות אותי, זה כל זמן שלא קניתי את זכות הקיום שלי. לא קניתי את הזהות שלי. ברגע שקניתי את הזהות שלי, אני יכול לעמוד בוגר מול מקור החיים ולא לחלות. זה בניגוד למיסטיקה או לבודיזם שאומרים שצריך להתבטל בתוך האלוהות. זה כבר קנטיאניזם, ולא יודע. הבה לא נדייק. בסדר? ויוותר יעקב לבדו. לא צריך כל הזמן לדייק. ויוותר יעקב לבדו. ויאבק איש. מי זה איש? רואים למשל בדברי הנביא הושע, כשהוא מדבר על המאבק הזה של יעקב, הנביא הושע אומר, ויסר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו. כן? כתוב מפורש. הנביא רואה את האיש הזה כמלאך. רק השאלה היא איפה המלאכים נמצאים. כן, אתם זוכרים כשבפרשת ויצא למדנו, ויחלום והנה סולם. איך זה יכול להיות שאם הוא חלם, אז הנה סולם. אז הוא הסולם, כן? החולם הוא בעצמו הסולם. מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. מה זה בו? בו, ב, 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 ב. יעקב. ביעקב, לפי זה. אם יעקב הוא הסולם, ויש מלאכי אלוהים שעולים ויורדים בסולם, אז הם עולים ויורדים בו, בתוכו. בסדר? אז צודק הנביא שאומר שזה מלאך. והמלאך הזה איפה הוא נמצא? בתוך יעקב. אבל מי זה המלאך הזה שנמצא בתוך יעקב, שרוצה את רעתו? חזל אמרו, זה יצר הרע. או שרו של עשיו. כי שרו של עשיו זה היצר הרע של יעקב באותה שעה. יש במדרש משהו מאוד מעניין. איך הוא היה נראה המלאך הזה? אז יש שתי דעות בחזל. יש דעה שאומרת שהוא היה נראה כמו גוי. מה, אתה יודע איך נראה גוי? אני יכול להראות לך, יש לי תמונות בבית. ויש מי שאומר שהיה נראה לו כמו תלמיד חכם. איך נראה תלמיד חכם? יש לי תמונות בבית. כן. אז מה פירוש הדבר הזה? יש שני סוגי, זה הרב אשלג הרגיל להסביר כך. מה זה נראה כמו גוי? יצר הרע נראה כמו גוי, אומר ליהודי, אל תלמד תורה. זה גוי אומר. הבעיה היא שיש הרבה יהודים שכשהם שומעים אחד שאומר להם דבר כזה, הם לא, בכלל לא מקשיבים לו. מה, הגוי אמר לו ללמוד תורה? אני אלמד תורה דווקא. אז יש אסטרטגיה אחרת של היצר הרע, הוא בא כתלמיד חכם. הוא אומר, את זה תלמד, את זה אל תלמד. כלומר, יש לו פלפולים. יש לו פלפולים כדי להסביר לך למה לא צריך ללמוד חלקים מסוימים של התורה, במקרה הזה תורת הסוד וכו'. כן? הוא אומר, את זה תלמד, את זה אל תלמד. זה נראה כמו תלמיד חכם. כן? אז לפעמים נראה כך, לפעמים נראה כך. זה היו לפי מצבו של האדם. אז מה נאמר כאן? ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו. זה המלאך. המלאך הזה הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא שרו של עשיו, כל מי שאתם רוצים. כלומר, יש ליעקב איזה שהוא מאבק פנימי רוחני שמסכן אותו ממש. כן, איך הוא אומר בהמשך? ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי. אז משמע שהוא היה בסכנה רוחנית. מה הסכנה הרוחנית שיש לו כאן? הסכנה של ההתגברות של עשיו עליו. כלומר, הרי אנחנו ראינו שיש לו קושי להרוג את רבי מאיר, זוכרים? כלומר, יש לו קושי להכיר בעליונות המוסרית שלו על פני עשיו. אז אם כך, עשיו הוא הצודק. כן? ויש איזה מין משיכה של עשיו על ישראל במשך הדורות, של שעבוד רוחני עמוק מאוד. כן? וברוך השם, בימינו זה קצת פחות מורגש, כיוון שאנחנו יצאנו מן הגלות, ואז אנחנו רואים את הפרפורים האחרונים של העשוויות, של הנצרות וכולי, שמנסים עדיין לצוד נפשות, אבל כבר לא כל כך מצליחים בגלל העוצמה של יעקב. עד עלות השחר. מה זה עלות השחר? הגאולה. איך אתם יודעים? כתוב בירושלמי, כן? בירושלמי על שני תלמיד חכמים, רבי חייא הגדול ורבי שמעון בן חלפתא, שהיו מלכים בבקעת ארבל, וראו איילת השחר שבכהורה, אמר לו רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא, ברבי כך היא גאולתם של ישראל, בתחילה באה כמעה כמעה, אחר כך הולכת ואורה. אם כן, עלות השחר זה ביטוי לגאולה. כלומר, יש פה באופן תמציתי כל המצב של יעקב כשהוא לבדו, כלומר, שהוא עזוב על ידי כל העולם כולו, והוא צריך להתמודד עם מי שטוען שהבכורה נמצאת אצלו. וכאן צריך להבין איך המאבק הזה הוכרע. איך הוא הוכרע? בפסוקים הבאים, שבעזרת השם נעסוק בהם בפעם הבאה. שלום.